שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השנייה לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה בדיוק 15 דקות. למדנו בדף ב' שהגובה המקסימלי של סוכה לפי רבנן זה 20 אמה, ואם היא גבוהה מ-20 אמה הוא צריך למעט. אז היום נדבר על אותו מיעוט ונחלק את זה לשני דיונים. דיון אחד זה במה הוא ממעט, דיון שני זה איפה הוא ממעט. כלומר, אם הוא לא מיעט לאורך כל הסוכה אלא רק בחלק, מתי זה קשר ומתי לא. אז נתחיל בחלק הראשון, במה הוא ממעט. עכשיו היה אפשר להבין שלמעט זה פשוט להמניח את כל הגובה של המבנה של הסוכה. אבל כאן הגמרא מבינה שהוא לא צריך לגעת במבנה עצמו, אלא הוא יכול להמעיט מבפנים, על ידי זה שהוא ימעט את הגובה של החלל שבתוך הסוכה. ואת זה אפשר לעשות או מלמטה, על ידי זה שהוא יגביע כביכול את הקרקע, או מלמעלה, על ידי זה שהוא ימניח את הסכך. אפילו שאם נסתכל מבחוץ, הסוכה עדיין מעל לגובה 20. עכשיו רק נעיר בסוגריים שבדף ב' למדנו 3 סברות למה סוכה מעל 20 פסולה, והאפשרות הזאת למעט בלי שהוא בעצם משנה משהו במבנה הסוכה היא יותר מתאימה לסברה של הצל, ולסברה שהוא צריך לשים לב לסכך היא פחות מתאימה לסברה שזה לא יהיה מבנה של קבע. בכל אופן כאמור, זה מה שאומרת הגמרא, אפשר למעט על ידי הגבעת הקרקע ועל ידי המנחת הסכך, ועכשיו נפרט בכל אחד. אז לגבי הגבעת הקרקע, במה הוא יכול להגביע את הקרקע? זה חייב להיות משהו שברור לנו שמבחינתו זה עכשיו בטל אל הקרקע, והוא לא מתכוון לקחת את זה, לכן קרים וקסתות, אפילו שהוא ביטל אותם בפירוש, זה לא מספיק ביטול, כי בדרך כלל לא עושים את זה, ולכן בטלה דעתו אצל כל אדם. מהצד השני, אם הוא ממש בנה הצטבה על הקרקע, כלומר סוג של בימה, זה ודאי כן עכשיו הגבעה טובה. אם הוא שם שם תבן ואפר, אז זה תלוי בכוונה שלו. אם הוא ביטל אותם בפירוש, אז זה מועיל. אם הוא שם אותם סתם, אז בתבן זה לא מספיק. באפר יש מחלוקת אם זה מועיל. אם הוא שם את התבן מתוך כוונה לא לפנות את זה משם, אז גם בתבן זה מחלוקת. עד כאן לגבי המיעוט מלמטה, אמרנו שבקרים וקסתות לא, בתבן ואפר זה תלוי, ובהצטבה כן. עכשיו, לגבי מיעוט מלמעלה, איך הוא יכול למעט? אז הוא יכול פשוט להוסיף עוד שכבות של סכך שירדו לתוך גובה הסוכה, כך שזה ממעט את החלל של הגובה של הסוכה. עכשיו, מה קורה אם הוא לא הוסיף עוד סכך, אבל ההוצין, כלומר העלים של הסכך שיש למעלה, יורדים לתוך גובה ה-20? אז זה מספיק רק אם החלק שיורד לתוך ה-20, גם אצלו צילתו מרובה מחמתו. אבל אם חמתו מרובה מצילתו, אנחנו מתעלמים מאותן הוצין, ואז אין לו סכך בתוך 20, וממילא זה עדיין פסול. אז זה לגבי מיעוט מלמעלה. עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את זה, הגמרא מביאה דיון על מקרה הפוך, מה יקרה אם תהיה סוכה שהיא בדיוק בגובה 10 והיא קשרה עקרונית, אבל הבעיה היא שיש הוצין של הסכך שיורדים לתוכה, ואז ממילא מבפנים היא לא ממש בגובה 10. אז הבעיה רצה לומר, אשמח מה שאמרנו עכשיו, שאפילו שיש הוצין שיורדים, אם אותם הוצין, חמתן, מרובה מצילתם, אני יכול להתעלם מהם, כמו שהרגע אמרנו לגבי סוכה גבוהה. אבל רבא אמר לו, אתה צודק שמבחינת הגובה זה לכאורה בסדר, אבל בכל זאת זה נחשב דירה סרוכה, כי אף אחד לא רוצה לשבת בתוך גובה של 10 טפחים, וגם שם יש לו כל מיני קוצים על הראש. זה דירה סרוכה, ולפי רוב הראשונים זה פסול. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי במה הוא ממעט את הגובה של הסוכה. החלק השני של השיעור מתחיל בערך מאמצע עמוד א', והנושא כאן זה הדפנות שמסביב לא תהצטבה. כלומר, נניח שיש סוכה בגובה של 120, אז הוא בונה הצטבה על הקרקע בשביל למעט את הגובה, אז בעצם עכשיו ההצטבה הפכה לקרקעית של הסוכה. כלומר, הסוכה זה כל השטח שמעל ההצטבה. עכשיו, כמובן שאותה הצטבה צריכה 3 דפנות, כמו סוכה. אז אם הוא בונה את ההצטבה בכל השטח של הסוכה, זה מצוין, כי יש את הדפנות של הסוכה. וגם, אם הוא בונה את זה לא בכל השטח, אלא למשל, לכל אורך הדופן האמצעית של הסוכה, אז גם כן, לפחות השטח של ההצטבה עצמה, כאשר, כי להצטבה יש 3 דפנות. יש לה את הדופן האמצעית של הסוכה, וחלק משתי הדפנות הצדדים. תראו את זה בגמרא, בציור הראשון, הסברנו את זה לפי הרן, לא לפי רשי. אבל מה קורה אם הוא שם את ההצטבה לא בכל הסוכה, והוא גם שם את זה בצורה כזאת שאין לה 3 דפנות? האם בכל זאת יש מצב שבו זה קשר? אז לגבי זה אנחנו נשתמש בשני טריקים בדיני מחיצות שיוצרים לנו מחיצות דמיוניות. טריק אחד זה מיוחד לסוכה, זה נקרא דופן עקומה. טריק שני יותר מוכר מדיני שבת, וזה גוד אסיק. אז נתחיל בטריק הראשון, דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? דופן הקומה, אז אם יש מישהו שלמשל גר בבניין בקומה העליונה ואין לו מרפסת ורוצה לעשות סוכה, אז מה הוא עושה? הוא עושה חור מרובע באמצע התקרה של הסלון, לא בכל התקרה אלא רק באמצע, וכל השנה הוא שם שם איזה גג. בסוכות הוא פותח את זה ושם שם סכך. עכשיו מה הבעיה? החור הזה עם הסכך לא צמוד לקירות של הסלון, אז בעצם לסוכה שלו אין דפנות. מה עושים? אז כאן מגיע לעזרה הדין של דופן הקומה, שזה אומר שאני יכול להסתכל על התקרה שנמצאת בין הקיר של הסלון לבין החור שבגג, כאילו שהתקרה הזאת היא בעצם המשך של הקיר. כלומר, כאילו שהקיר עלה למעלה ואז התעקם אנכית והגיע עד החור של הסוכה. זה נקרא דופן הקומה, ואז בעצם הקירות של הסלון הם גם הדפנות של הסוכה. ואפילו שבמציאות הם רחוקים מהסוכה, אנחנו עושים כאילו שהם קרובים, כי כאילו שהם מתעקמים עד שהם נוגעים בסכך. עכשיו, את הדין הזה של דופן הקומה אפשר לעשות רק אם המרחק בין הקיר לבין הסכך הוא קטן מדלת אמות, אבל אם הוא דלת אמות ומעלה, אז כבר אי אפשר לעשות את זה. אז זאת הקדמה לגבי מה זה דופן הקומה, ועכשיו נראה את היישום של זה בנושא שלנו של הצטבה, ונראה לגבי זה שני מקרים. מקרה אחד זה שהוא בנה את ההצטבה למשל על חצי מהשטח של הסוכה, אבל הפעם הוא לא הצמיד את זה לכל אורך הדופן האמצעית, אלא למשל הוא הצמיד את זה לכל אורך הדופן הימנית, כך שיוצא שכשאתה נמצא על ההצטבה, יש לידך רק שתי דפנות, הדופן הימנית וחלק מהדופן האמצעית, אבל אין דופן שמאלית, כי הדופן השמאלית רחוקה מההצטבה. אז לגבי זה אומרת הגמרא שאם אותה דופן שמאלית רחוקה פחות מדלת אמות מההצטבה, אז זה קשר על ידי הדין של דופן עקומה, כי אנחנו רואים את אותה דופן רחוקה ואת הסכך שבינה לבין השטח שמעל ההצטבה, כאילו שזה דופן שעולה ואז מתעקמת אנכית עד האזור של ההצטבה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי אנחנו כבר יודעים את הדין של דופן עקומה. מסבירה הגמרא, בדין הרגיל של דופן עקומה, הדין של דופן עקומה רק בא לעזור לי לקרב את הדפנות אל הסכך. כאן לעומת זאת, הדין של דופן עקומה בא לפתור לי שני דברים, גם לקרב את הדופן אל מעל ההצטבה, וגם לפתור את בעיית הגובה. ממילא יש כאן חידוש, אפשר להשתמש בדופן עקומה לשני הדברים. זה המצב הראשון. המצב השני בנושא של דופן עקומה, זה שאומרת הגמרא, מה קורה אם עשיתי את ההצטבה באמצע הסוכה, כלומר שהיא לא נוגעת באף אחת מהדפנות. גם כאן אומרת הגמרא שמשתמשים בדופן עקומה, כלומר שאם המרחק בין ההצטבה לבין שלוש הדפנות שמסביב הוא קטן מדלת אמות, אז גם כן השטח שמעל ההצטבה יהיה קשר. עכשיו גם כאן שואלת הגמרא מה החידוש, הרי אמרנו את זה לפני רגע, עונה הגמרא, החידוש כאן זה שאני יכול להשתמש בדופן עקומה גם בשביל לקרב וגם בשביל להגביע, גם כשאני צריך לעשות את זה בכל שלוש הרוחות של הסוכה, ולא רק מרוח אחת. זה החידוש של המצב השני. עד כאן הדיון לגבי הטריק הראשון, דופן עקומה, ועכשיו אנחנו מדלגים משלוש שורות לפני סוף עמוד א' ועד השורה השישית בעמוד ב' לטריק השני, שזה הדין של גוד אסיק מחיצתה. מה הכוונה? אז קודם נסביר את זה בדיני שבת, ואז נראה את היישום של זה אצלנו. אז בדיני שבת, בשביל להגדיר מקום כרשות היחיד, הוא צריך להיות לפחות בשטח של 4x4 טפחים, ומגודר במחיצה בגובה 10 טפחים. אבל המחיצה הזאת לא חייבת להיות דווקא מעליו, אלא יכולה להיות גם מתחתיו. מה הכוונה? נניח שיש עמוד ברשות הרבים שהוא בשטח של 4x4 טפחים, והוא בגובה 10, אז השטח שעל פני העמוד גם זה רשות היחיד. אפילו שלאותו שטח אין מחיצה שמקיפה אותו מלמעלה, אנחנו משתמשים בכלל של גוד אסיק מחיצתה, כלומר תמשוך ותעלה את המחיצה. כלומר אנחנו מסתכלים על הדפנות של העמוד עצמו, שהם כן בגובה 10, ואנחנו עושים כאילו שהם ממשיכים ועולים עד השמיים, כך שבעצם גם השטח שמעל העמוד יש לו מחיצות דמיוניות מסביבו, וממילא הוא רשות היחיד. אז זה הדין בדיני שבת, שלא רק גדר שהיא בולטת מעל השטח יוצרת מחיצה, אלא גם כשעצם השטח מוגבה 10 טפחים ויש לו מחיצות מסביבו מתחתיו, זה גם נחשב מחיצות, כי אני מחשיב את המחיצות כאילו שהן עולות עד למעלה. עכשיו זה בדיני שבת. בוא נראה עכשיו בסוכה לגבי המקרה שלנו של בניית הצטבה בסוכה גבוהה, האם אפשר ליישם את זה. אז מה המקרה? אז כאמור יש לנו סוכה שהיא גבוהה מדי, והוא בונה הצטבה, ואת ההצטבה הוא בנה באמצע הסוכה, ומדובר בסוכה די גדולה, כך שאותה הצטבה שהוא בנה באמצע רחוקה מכל הדפנות יותר מ-400, ממילא אי אפשר להשתמש כאן בכלל של דופן עקומה, אבל מה ששונה הפעם זה שההצטבה הזאת היא די גבוהה, הוא בנה הצטבה שהיא בגובה של 10 טפחים ומעלה. ממילא אומר אביי, נכון שהיא לא קרובה לדפנות של הסוכה, אבל יש לה את הדפנות של עצמה, כי הרי אפשר להשתמש בכלל של גוד אסיק, ולעשות כאילו שהדפנות של ההצטבה עצמה ממשיכות ועולות עד הסכך, ואז ממילא השטח של ההצטבה עצמה יש לו דפנות. זה מה שאביי רצה לומר, אבל אומר לו רבה, לא, בסוכה לא משתמשים בגוד אסיק, אלא צריך מחיצות שהן ניכרות לעין, כלומר ממשיות ולא דמיוניות. למה? אז אפשר להסביר את זה על בסיס המחלוקת הקודמת בין אביי לרבה לגבי סוכה נמוכה עם הוצים שיורדים לתוכה, שלפי רבה זה לא מספיק שמבחינה טכנית זה נחשב שיש דפנות, אלא זה גם צריך להיות מקום שבו אנשים גרים, ואנשים לא גרים במחיצות דמיוניות, אלא במחיצות אמיתיות. עד כאן הדיונים על המצב שבו להצטבה אין שלוש דפנות, דיברנו על דופן עקומה ועל גודסיק, בזה סיימנו את עיקר הסוגיה להיום, הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', אבל נשארו לנו עוד שתי הערות אגב דברים שראינו. הערה הראשונה זה איפה שאנחנו עכשיו בגמרא, כלומר כאמור בשורה העשירית בעמוד ב', וזה כיוון שכבר הזכרנו את הנושא של גודסיק, הגמרא מביאה עוד מקרה, שגם בו, לפחות לפי רבונה, עולה הנושא של גודסיק. מה המקרה? אז יש ברייטה שאומרת שאם אדם לקח ארבעה עמודים ומעליהם שם סכך, כלומר הוא בכלל לא עשה דפנות, לפי רבי יעקב הסוכה כשרה, לפי חכמים הסוכה פסולה. שוב, לרבי יעקב כשרה, לחכמים פסולה. עכשיו, על מה מדברת הברייטה? הרי לא יכול להיות שאין דפנות בכלל, הרי ברור שאם אין דפנות בכלל הסוכה פסולה, אלא כנראה שיש כאן משהו ויש מחלוקת האם זה נחשב דפנות או לא. במה מדובר? אז כאן הגמרא מביאה שני הסברים, אחד של רבונה ואחד של רב נחמן. רבונה אומר שהנושא כאן זה גודסיק, כלומר מדובר שאת אותם ארבעה עמודים הוא לא סתם שם על הקרקע, אלא הוא שם אותם על הגג, כל עמוד בפשל הגג ומעליהם הוא שם את השכך. וממילא רבי יעקב אומר שאומרים גודסיק, כלומר אני ממשיך את הקירות של הבית כאילו שהן עולות גם מעל הגובה של הגג, ואז ממילא לסוכה יש קירות דמיוניים וזה מספיק לפי רבי יעקב. לעומת זאת חכמים אומרים שלא אומרים גודסיק ולכן הסוכה פסולה. זה הסבר של רבונה, שהנושא כאן זה האם אומרים גודסיק או לא. אגב, תראו בתוספות שהוא שואל, הרי מקודם אמרנו שלפי רבה לא אומרים בסוכה גודסיק, אז הוא מסביר מה ההבדל בין המקרה הקודם שהגודסיק זה מצטבה, לבין המקרה שלנו שהגודסיק זה מקירות של בית. תראו כאמור בתוספות. ההסבר השני למה מדובר כאן, כלומר למה רבי יעקב מכשיר בארבע עמודים וסכך, זה של רב נחמן, שהוא נותן הסבר אחר לגמרי למחלוקת. הוא אומר, גם אם אדם שם את אותם ארבעה עמודים סתם כך על הקרקע ולא על איזה גג, עדיין רבי יעקב מכשיר. למה הוא מכשיר? הרי אין דפנות. אלא מסביר רב נחמן, כאן מדובר בעמודים שהם די עבים, כך שאם היינו חוקקים את העמוד, היינו יכולים ליצור מכל אחד מהעמודים האלו עמוד שהוא בעצם כפול, כלומר בצורה של ריש, וכל אחד מהדפנות של אותה ריש הוא טפח. אז בעצם יוצא מסביב לסוכה הזאת, אמנם אין לי דפנות מלאות, אבל בכל אחת מהפינות של הסוכה יש לי דופן שהיא ריש עם טפח לכאן וטפח לכאן. זה נקרא דיומדין, אנחנו מכירים את זה מדיני שבת לגבי באר שנמצאת באמצע רשות הרבים, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, לפי רב נחמן, זאת המחלוקת כאן, שלפי רבי יעקב זה קשר לסוכה, זה מספיק בתור דפנות, לפי חכמים זה פסול. אלה שני הסברים, נחזור על זה עוד פעם. יש לנו ברייטה שאומרת שאם הוא לקח ארבעה עמודים וסיכך מעליהם, לפי רבי יעקב כשר, לפי חכמים פסול. כמובן שאי אפשר להבין את זה כפשוטו, כי אז אין סיבה להכשיר, אלא כנראה שיש כאן איזושהי מחיצה. מה זה אותה מחיצה? אז רבונה אומר שמדובר שזה מעל הגג ואז יש גודסיק, וזה המחלוקת. רב נחמן אומר שמדובר בעמודים רחבים ומשמשים כדפנות על ידי זה שמשמשים כדיומדין. עד כאן ההסברים, עכשיו מה כל אחד מהם אומר על ההסבר של השני? אז רבונה לא מקבל את הדין של דיומדין, לדעתו גם בעמודים רחבים, אם אין כאן גודסיק, אז זה פסול לפי כולם. רב נחמן שאומר שמדובר בעמודים רחבים, האם לדעתו הם נחלקו גם לגבי גודסיק, או שבזה כולם מסכימים שקשר, הגמרא שואלת ונשארת בזה בתיקו. בכל אופן אלה שני הסברים, ואז הגמרא מביאה שתי ברייתות שמוכיחות את ההסבר השני של רב נחמן, כי בשתי הברייתות מדובר בעמודים שהם לא בפינות הגג, אלא בארץ, ובכל זאת רבי יעקב מכשיר, והברייתה השנייה גם אומרת את זה ממש במפורש, שזה בגלל שזה נחשב דיומדין. עכשיו בסוגריים הגמרא מאירה שנכון שהברייתא אומרת בפירוש שהם נחלקו לגבי דיומדין, אבל יכול להיות שהם באמת גם נחלקו לגבי גודסיק, פשוט הברייתא לא הזכירה את זה כי הזכירה את החידוש הגדול לגבי דיומדין, לכן הוכחנו אמנם את רב נחמן, אבל זה לא אומר שדחינו לגמרי את רבונה. עד כאן ההערה הראשונה, הבאנו את זה כי כיוון שהזכרנו מקודם את גודסיק, אז הבאנו עוד מקרה שלפחות לפי רבונה זה גם מקרה של גודסיק. הערה שנייה זה אגב מה שדיברנו מקודם על דופן עקומה, זה נמצא בקטע שעליו דילגנו שלוש שורות לפני סוף עמוד א'. אמרנו מקודם לגבי דופן עקומה שזה עובד רק אם זה בפחות מדלת אמות. עכשיו בהקשר לזה הגמרא מביאה דין דומה, וזה מה קורה אם יש לי סוכה שהיא נמוכה מדי, נניח שהיא בגובה שבעה טפחים, והוא רוצה להשלים אותה לעשרה טפחים, אז הוא חופר בקרקע בור בשביל להעמיק את הסוכה. עכשיו את הבור הזה הוא לא חפר בכל השטח של הסוכה, אלא רק באיזשהו מקום באמצע. לגבי זה אומרת הגמרא שבשביל שזה יהיה קשר, אני צריך שהמרחק בין הדפנות של הבור לבין הדפנות של הסוכה יהיה קטן משלושה טפחים. עכשיו על זה הגמרא מיד מקשה, למה לגבי דופן עקומה אמרנו שזה עובד כל עוד אין מרחק של 400? ואילו כאן אנחנו מחמירים הרבה יותר ודורשים שלא יהיה מרחק אפילו של שלושה תפחים. מסבירה הגמרא, לגבי דופן עקומה, יש לנו כבר דופן. כל הבעיה זה שהדופן רחוקה או שהיא גם גבוהה מדי, את זה פותר דופן עקומה. לעומת זאת, במקרה שלנו של סוכה קטנה, אין לנו דופן. הרי דופן בגובה של 7 תפחים זה לא דופן. אנחנו צריכים לחפור בשביל להשלים את זה לפחות לגובה של 10 תפחים. אז בשביל ליצור דופן משני חלקים שהם לא באותו קו, כלומר הדופן של הסוכה והדופן של הבור שהוא חופר, את זה אפשר לעשות רק אם הם יהיו בתוך 3 תפחים, שזה לבוד, ואז זה נחשב כאילו שהם ההמשך של אותו קו. זאת הייתה הערה שנייה, הביא אותנו עד השורה השישית בעמוד ב', בזה סיימנו להיום, הגענו לשורה השביעית לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על סוכה שהיא גבוהה מדי, מעל 20 ממש, לפי חכמים צריך למעט את הגובה של הסוכה, ולגבי זה חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איך הוא ממעט, הוא יכול למעט מלמטה ומלמעלה, לגבי כשהוא ממעט מלמטה, בקרים וקסתות זה לא מספיק. בתבן ואפר, אם הוא ביטל אותם בפירוש, זה מספיק. אם זה אפר סתם שהוא לא ביטל בפירוש, או תבן שזה לא סתם, אלא קצת יותר טוב, שהוא לא עתיד לפנות אותו, אז יש מחלוקת, לפי רבי יוסי זה מספיק, לרבנן לא. ואם הוא בנה הצטבה לקרקע, זה ודאי שמספיק. זה לגבי מיעוט מלמטה. לגבי מיעוט מלמעלה, אם יש הוצין של הסכך שיורדין לתוך הגובה של 20 ממה, אז אם צילתן מרובה מחמתן, זה גם מספיק. בסוגריים, אגב, זה ראינו לגבי סוכה שהיא בגובה 10 תפחים, ושם יש גם כן הוצין שיורדין לתוך 10, לפי הבעיה, אם חמתן מרובה מצילתן, זה קשר לפי רב, ולא, כי זו דירה סרוכה. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מה קורה אם הוא בנה את ההצטבה לא בכל שטח הסוכה, אלא רק בחלק. אז אם להצטבה יש 3 דפנות זה בסדר, אבל מה קורה אם אין לה 3 דפנות? אז לגבי זה דיברנו על שני דינים מיוחדים. דין אחד זה שימוש בדופן עקומה, לגבי זה ראינו שני מקרים. מקרה אחד זה שההצטבה צמודה לאחת מהדפנות בצד, והדופן שממול היא קרובה בתוך דלת אמות, אז היא נחשבת דופן עקומה, והחידוש בזה זה שהדופן עקומה לא רק עוזרת לנו לקרב כביכול את הדופן אל הסכך, אלא גם לפתור את בעיית הגובה. מקרה שני זה אותו דבר רק שההצטבה באמצע, והחידוש הוא שאומרים את זה אפילו שזה מכל הכיוונים של ההצטבה. זה מצב שני. מצב שלישי זה מקרה של גודסי, כשהוא עושה הצטבה באמצע הסוכה, והיא רחוקה יותר מדי לדמות מכל הדפנות, אבל היא בגובה 10 תפחים, וממילא הבעיה אומר שאפשר לעשות לגודסי ולהחשיב כאילו שהמחיצות של ההצטבה עצמה עולות למעלה עד הסכך, וממילא יש כאן מחיצות וזה קשר. אבל אומר לו רבה, לא, בסוכה צריך מחיצות ניכרות ולא דמיוניות. הסברנו את זה על ידי הכלל שסוכה זה בעצם תחליף לבית, ולבית אין קירות דמיוניים אלא קירות אמיתיים. עד כאן עיקר השיעור, אחרי זה ראינו שתי הערות. הערה ראשונה לגבי גוד אסיק, ראינו עוד מקרה לגבי אדם ששם 4 עמודים ומעליהם סכך שחכמים פוסלים, כי הרי אין כאן דפנות, אבל רבי יעקב מכשיר. למה הוא מכשיר? אז ראינו שני הסברים בהם הורים. רבונה אמר שהנושא כאן זה גוד אסיק, כלומר שארבע עמודים הם על 4 פינות מעל הגג של בית. רב נחמן אמר שהנושא כאן זה לא גוד אסיק, אלא דיום דין, כלומר שהעמודים האלה הם רחבים, ואפשר לחקוק מהם עמודים בצורה של ריש עם טפח לכל כיוון, ובזה הם נחלקו שלפי רבי יעקב זה קשר ולפי חכמים פסול, והבאנו שתי ברייתות שלפחות רב נחמן גם צודק, שהם נחלקו לגבי דיום דין. הערה שנייה, בניגוד למה שראינו לגבי דופן עקומה, אם יש לו סוכה שהיא נמוכה מ10 תפחים והוא חופר בקרקע בשביל שיהיה לו 10 תפחים, אז הדופן של החפירה צריכה להיות בפחות מ3 תפחים מהדופן של הסוכה, כלומר שיהיה לבוד, כי כאן בניגוד למקרה של דופן עקומה אין לנו עדיין דופן, אז בשביל ליצור דופן צריך לבוד. אחרי שיש כבר דופן ורוצים רק לעשות כאילו שזה קרוב לסכך, לזה מספיק דופן עקומה, ואז לא צריך פחות מ3 תפחים אלא פחות מ4 אמות. כל טוב.